ספר שמות מכונה בכמה שמות, גם כמו שאנחנו רגילים לקרוא לו, כן? יש לנו חמישה חומשים, ספר בראשית, ספר שמות, ויקרא, במדבר ודברים. ויש גם בלשון הראשונים אנחנו מוצאים שיש לזה כמה שמות. יש הרמב"ן קורא לזה ספר הגאולה. ספר הגאולה, ככה הרמב"ן קורא לזה. בסוף הספר, בסוף הספר הוא קורא לזה ספר הגאולה. סוף פרשת פקודי. הנה נשלם ספר הגאולה, אשר השם אלוקי ישראל בא בו לבני ישראל עם קרובו, הושיעו מיד שונאו וגאלו מיד אויבו, וממשיך שם לתאר את הסיכום של אותו הספר, מתן תורה והכל. אז בעצם הספר הזה נקרא בלשון הרמב"ן ספר הגאולה, גם פה בהתחלה משמע שהוא קורא לזה כאילו ספר הגלות והגאולה, אולי משהו כזה. יש הנציב בעמק דבר, בהקדמה לספר שמות, פתיחה לספר שמות, אומר שהבהג, בעל הלכות גדולות, בסוף ספרו הקדוש, יקראו ספר שני. כי הוא כותב את חמישה חומשי תורה, ספר בראשית, חומש שני, ספר כהנים, ספר ויקרא שמדבר על דיני הכהנים, חומש הפקודים, שזה במדבר, פקודי, חומש הפקודים, שכל הפקודים של עם ישראל, זה מתחיל, ומשנה תורה. אז זה השמות שהבהג קורא לחמשת הספרים. אז הוא אומר, מעניין, ספר בראשית זה תוכן בפני עצמו. ספר כהנים, חומש הפקודים, משנה תורה, כל הדברים האלה נקראים, זה באמת השם. וכאן זה נקרא חומש שני. הוא אומר, ויש לזה גם מקור בגמרא. למה? כי הגמרא אומרת בסורתה, דף למדווה ועמוד ב', לא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים, אלא כדרך שחלוקים בחומש שני. זאת אומרת, אתה, נכון שבלשון הגמרא בסוטה אתה לא רואה את כל החמישה, כל אחד עם שם אחר, ורק חומש שמות בשם חומש שני. אבל בלשון הבהג זה נשמע שבאמת כל אחד יש לו את השם שלו, חוץ מספר שמות שהוא נקרא חומש שני. אין לו שם בפני עצמו. הוא חלק ב'. אז הוא אומר שהשפה של רבותינו, שוטה ברבותינו, השפה שהם קוראים לדברים, בא ללמדנו בינה. זה בא ללמד אותנו משהו. מה? הוא אומר, לא בחינם הם שינו את השם בזה הספר. היה צריך לקרוא או לכל הספרים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, או בראשית, שמות. למה כולם נקראים בצורה אחת של ספירה לפי המילה הראשונה או לפי התוכן, ורק ספר שמות נקרא בשם חומש שני. לפי העניין או לפי המספר. אלא הוא בא ללמדנו שזה הספר הוא שני לספר ראשית הבריאה. הוא חלק שני של ספר בראשית. שבו נגמר הבריאה. החלק הראשון... כן, בדיוק. זה מה שהוא בא להגיד. שהצורה שרבותינו קוראים לספר הזה, הספר השני, זה בא ללמד אותנו... בדיוק. זה ההדגשה של העניין. מה? נכון, חוזרות שמיים בארץ. נכון, גם בראשית, בשביל התורה, בשביל ישראל, בשביל שהקדוש ברוך הוא ישכון בעולם, כל הדברים האלה, חז"ל דורשים. בראשית, מה זה בראשית ברא אלוקים? בשביל ישראל שנקראו ראשית, ראשית תבואתו, בשביל התורה שנקראת ראשית. אז זאת אומרת שכל מטרת בריאת העולם היא לצורך עם ישראל ולצורך התורה. לכן גם כאן, אומר, הספר הזה הוא ספר שני. תכלית העולם בכלל, כל המטרה בבריאת העולם, שתהה אומה אחת, חלק השם עמו. וזה לא נשלם, זה לא קרה הדבר הזה, עד שיצאו ישראל ממצרים, ובאו לתכליתם, שיהיו לצורה אחרת, במה שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות. זאת אומרת, עד אז הם היו חומר, או צורה פחותה, עכשיו החומר שלהם קיבל צורה הרבה יותר נעלה. מה? שהם יהיו עם השם. קיבלו עליהם תורה ומצוות, עול תורה ומצוות. ובזה נכלל, גם עוד דבר שכלול בזה, התכלית שיהיו ראויים להיות לאור גויים. זה דווקא, הנציב בעמק דבר חוזר על זה, המון פעמים חזרנו על זה גם שבוע שעבר בשמו, וגם על השבוע בסוף השמות הוא אומר את זה עוד פעם, המטרה של בני ישראל הייתה, ויוסף היה במצרים, ותמלא הארץ אותם, להיות בין הגויים ולהיות אור לגויים. כמו שהרמב״ם כותב, שהמטרה שהקדוש ברוך הוא הפיץ את עם ישראל בעולם, בשביל שהגויים ילמדו מהם. נכון, נכון. נכון, נכון, אבל בכל אופן, היה בהם חסרון במצרים, כמו שאתה אומר, עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה, אבל בסופו של דבר הם היו הרבה הרבה יותר טובים מהגויים שהיו סביבם, והם תמיד חינכו אותם ולימדו אותם. למען האמת אתה צודק, מה אתה שואל, במצרים זה לא היה ככה? נכון, ולכן הדבר הזה, אומר הנציב שמתי הדבר הזה הושלם, כשיצאו וקיבלו את התורה, אז התחיל המצב של להיות אור לגויים. נכון, 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 לא במצרים. ספר שני. לא, אז ידוך השם כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך. זאת אומרת, כל המלכים, כל הדברים בעולם, כששומעים את הדברים, את האמרי פיו של הקדוש ברוך הוא, הם מודים על האמת. זאת אומרת, גם עם ישראל יושב בארץ שלו, במקום שלו, ברגע שהדברים שלו נפוצים בעולם, גורם לאנשים להודות באמת, להכיר באמת. זה לא חייב להיות שאתה נמצא בכל מקום. אתה צריך להיות מספיק חזק במקום שלך, עד שתצליח ללמד אחרים. מה שמועה שמה? אהובה? אנשים שומעים ובאים. אדם אחד. אומר שבהיסטוריה לא היו ושבאו. זה היום השישי, והידיעה שבשביל זה כל העולם נברא, בשביל היום השישי בסיוון. זה היום הזה. זה הסיוון. טוב, זה הלשון שלו, של הנציב, הוא אומר שהתכלית שיהיו ראויים לאור גויים, להעמידם על ידיעת אלוקי עולם. כלומר, כמו שהוא מבאר ברוחה בגוף הספר, הוא מציין פה כמה וכמה מקומות. הוא מציין את הפסוק בישעיה, פרק מבט, ואצרך, ואתנך לברית עם לאור גויים. הוא אומר, מה זה ביאור המקרא הזה? ואצרך, שנתתי לך צורה מיוחדת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו, כביכול, ברגע שעם ישראל קיבלו את התורה, הם נהיו צורה אחרת. הם נהיו עם אחר, דבר אחר לגמרי. יש חומר שנעשה לצורה ברמה מסוימת, יש חומר שנעשה לצורה ברמה הרבה יותר גבוהה. זה ואצרך, הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל בצורה מיוחדת. ואתנך לברית עם, קראתי איתכם ברית, שאתם תהיו העם שלי, לאור גויים. ואצרך ואתנך לברית עם, לאור גויים. לפקוח עיניים עברות, כן? מבית כלא, להוציא מבית כלא, יושבי חושך. כל הדברים, כמו שמבואר שם בפסוקים. אומר, וזהו תכלית הבריאה. כל הנקרא בשמי ולכבודי, זה המשך הפסוקים שם, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיב, אף עשיתיב. אז אם ככה נמצא שיציאת מצרים היה גמר הבריאה, או שמתן תורה, בזכות התורה שנקראת ראשית, שעם ישראל נהיו באמת העם הזה, זה היה השלמת הרצון בבריאה. ואי ברכב ואי בוקר יום השישי, הוא מציין את זה, את מה שאתה אמרת מקודם, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אם מקבלים את ישראל את התורה מוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו, נמצא שמתן תורה הוא גמר הבריאה. והיינו אך, שיציאת מצרים, שאז היו ראויים ישראל לקבל את התורה, ולהשלים את הבריאה, ולבוא בזה לתכלית יצירתם. אז הספר השני הוא בעצם ההשלמה של ספר בראשית. ספר בראשית בהתחלה מדבר על עצם בריאת העולם ועד שנוצר עם ישראל, החלק השני של ספר שמות, החלק השני של ספר בראשית, מדבר על ההשלמה של המטרה של כל בריאת העולם. אומר, ודעת תורה אצל עם השם הוא כמו דעת אנושי ומידות ישרות של תורת האדם. אומר, כמו שאצל עם ישראל יש דעת תורה, אצל בני האדם בכלל יש דעת אנושית ומידות ישרות, תורת האדם. להיות בן אדם, לא להיות בהמה. עכשיו הוא אומר, והדבר הזה, אשר אף על גב, שלא הגיע תבל ומלואה לזה השלמות. אומר, אנשים עדיין לא הגיעו לגמרי לשלמות הזאת של להיות בני אדם כמו שצריך. יש כל הזמן עליות וירידות, כן? אנשים מתקדמים קצת, אבל נסוגים. להיות במידות ישרות, בדעת אנושי. אומר, אפילו שעבר זמן רב, עד אחר זמן רב אחר בריאת שמיים וארץ. אומר, וגם כהיום יש הרבה בני אדם שלא הגיעו לזה המעלה. מכל מקום הדבר מושכל, גם לאומות העולם, ורק זה הוא תכלית מעלת האדם. אף אחד לא בא ואומר, שאתה רואה שיש גם היום הרבה בני אדם שהם לא בני אדם. ולא מתנהגים כמו שבן אדם צריך להתנהג. רגע, זה אומר שאולי זה טעות? בן אדם לא צריך להיות אדם? הוא לא צריך להיות אנושי? בגלל שיש הרבה שהם לא כאלה? לא. אדם צריך להיות אנושי, הוא צריך להיות עם מידות ישרות, הוא צריך להיות מה שנקרא בנץ', כן, בן אדם, אבל ולמרות שיש כאלה שעדיין לא הגיעו לזה. עכשיו, הוא אומר, אותו דבר הוא מקביל את זה גם בעם ישראל. כך יש לנו עם ישראל להאמין. שאף על פי, אף על גב, שלא ניתנה התורה וחוקותיה עד אחר יציאת מצרים, הוא אומר, לא מיד ניתנה תורה ומצוות. לקח זמן, הרבה זמן עד שזה עם ישראל קיבלו תורה ומצוות, כן? 2448 שנים. ויציאת מצרים ונתינת התורה. וגם עכשיו יש הרבה מישראל שלא הגיעו לדעת תורה, והם לא לומדים תורה כמו שצריך. אז מה, נגיד גם כן, טוב, אם ככה, כנראה שזה לא התפקיד של עם ישראל. אמר לו, מכל מקום, רק התורה היא תכלית מעלת ישראל, שנוצרו לזה, ובזה, דווקא בלימוד התורה, ניתנו לברית עם לאור גויים. זה התכלית והמטרה של עם ישראל, ושל כל בריאת העולם כולו, להיות לברית עם לאור גויים, לאור לעולם כולו, דווקא על ידי לימוד התורה. למרות שזה עדיין לא הגיענו למצב, שכל העולם מכיר בזה, ושכל עם ישראל מכיר בזה, שכל העולם מכיר שהאנושיות זה התכלית, ושלימוד התורה בבני ישראל זה התכלית, אבל בכל אופן זאת המטרה. נמצא שספר שמות הוא ספר שני לראשון. כמו שהם העניין אחד ושתי חלקים של ספר הבריאה. ולכן גם כתוב, ואלה שמות בני ישראל. למה זה אלה? איך מתחיל ספר דברים? אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל. נכון? אלה זה דבר חדש, ואלה זה תמיד המשך של משהו קודם. זאת אומרת, כי שתי הספרים האלה הם בעצם ספר אחד. ספר אחד, שהם מחולקים לשתיים, כי חלק אחד זה בחלק היותר רוחני של המטרה של עם ישראל. חלק הראשון מדבר על הבנייה הגשמית של העולם, שהעולם גדל ונוסד למבול, ואז הוא שוקם מחדש, ולאט לאט נתפרדו הארצות בזמן אברהם אבינו, ואיך שנבנו העמים השונים, ועם ישראל בפרט, ואיך הגיעו למצרים, ואז עוברים לספר השני. זהו, עכשיו מתחילה איך נבנה התכלית הרוחנית, איך נבנה העולם ברוחניות שלו, שזה על ידי כל הסיפור של מצרים, יציאת מצרים ומתן תורה. טוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אז יש דבר ראשון את הגימטריה, איך, כן, יש את בעל הטורים. ואלה שמות, אז פה בחומשים החדשים, החומש המאור, אז הם מביאים בעל הטורים השלם, יותר ארוך ממה שהם רואים בחומשים הרגילים. ואם זה אדם אשר לומד הסדר, שניים מקרא ואחד תרגום, בקול נעים ישיר, יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. וכן, זה למעשה זה גמרא וברכות, שאדם צריך לקרוא את ה... ומעריכים לים אבו שנותר. כן, ואיך רבי אליהו לפציאן היה אומר, מכפר חסידים, היה אומר ש... מי לא רוצה לחיות? אבל רק מה, אם בן אדם לא לומד, אז אולי הוא לא הולך מאמין שחזל אומרים שמעריכים לים אבו שנותר, ואתה באמת שתקיים. אומר, איך קורה שאנשים לא קוראים שניים נקרא ואחד תרגום? מה, הם לא רוצים לחיות? רק מה, הם לא מאמינים לחזל. זאת אומרת, מי שלא קורא שני מקרא ואחד תרגום, אז הוא קצת אפיקוירה. לא הוא ממש אפיקוירה, הוא קצת אפיקוירה. מה, מי לא רוצה לחיות? מה, באמת לא רוצה לחיות? מה, הוא לא מאמין לחזה. מה? זה הלכה, נכון? הלכה למעשה. אבל נפק בשולחן ערוך. איפה זה רש פחת? עכשיו נפק בהלכה שצריך לקרוא בגמרא, ופה זה מרומז בפרשה שלנו, ואלה שמות בני ישראל, ואדם אשר לומד הסדר, עושה מקרא ואחד תרגום בכל מיני נשיר, יש שנים רבות ארוכים לעולם. דווקא יש פירוש של רבינו אפרים, אחד הראשונים, אין את זה פה בספר, יש, זה נקרא בכל פה בפני עצמו. הוא יש לו המשך הפסוקים גם כן, נגמר תראה ארוכה, ארוכה, עוד פרטים בזה. כן, למעשה, רשי אומר פה, שאף על פי שמנעם בחייהם בשמותם, חזרו מנעם במיטתם, או אחר מיטתם. כאן, לכאורה, הרי את כל הרשימה הזאת, ואלה שמות בני ישראל הבאים, מצרים, את יעקב, ישו ביתו והוא, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן, נפתלי, גד ואשר, כל הרשימה של השבטים. כבר ידענו שהם ירדו למצרים. כבר כתוב בויגש, ולכל אורך הפרשה, בויחי, מדברים עליהם כל הזמן. מה התחדש פה? למה התורה סופרת עוד פעם את כל הרשימה של יורדי מצרים? כל ה-12. אומר רש"י שהסיבה היא להודיע חיבתן, להודיע את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, שנמשלו לכוכבים, שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותם. למרות שיש הרבה הרבה כוכבים לכולם, שנאמר המוציא ומספר צבע עם, לכולם בשם יקרא. כל כוכב וכוכב יש לו שם אצל הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא משפיע שפע מסוים, זה הכוונה שיש לו שם, והקדוש ברוך הוא מעל אדון האדונים, שהוא מעל הכל, יש את כל הכוכבים, וכך גם הקדוש ברוך הוא סופר כל אחד ואחד בגלל החביבות שלו. למעשה, יש פירוש יפה שאומר מה, למה ואילה שמות בני ישראל, אף על פי שמנעם בחייהם, חזר ומנעם, שמשלו לכוכבים. מה זה כוכבים? לא, במשך היום אתה לא רואה כוכבים. נכון, אולי אחד או שתיים שהם ממש חזקים. אז מה? או כשיש חושך, ואין עננים. אז כשיש חושך, אז רואים את הכוכבים. אותו דבר, כל זמן שיעקב היה חי, יעקב היה כמו שמש. אז מה, לא ראית את הכוכבים. לא ראו שהם מהירים. אבל ברגע שיעקב אבינו נפטר, עכשיו הוא סופר אותם עוד פעם, כי עכשיו אתה רואה ש-12 כוכבים, 12 הבנים של יעקב, 12 השבטים, כל אחד יש לו אור גדול שמאיר. נכון שביחס לאור של יעקב הם לא בולטים, אבל באור של עצמם רואים אותם. ולכן עכשיו הוא חוזר וסופר אותם. והודיע חיבתם שנמשלו לכוכבים שמוציאן ומכניסן במספר. מעשה יש במדרש שווהי לשמות בני ישראל, שאומר למרות שיעקב אבינו נפטר, אבל אלוקי יעקב לא מת. אלוהי יעקב לא מת. הקדוש ברוך הוא לא מת. הוא אומר, למרות שיש מצב כזה שיעקב אבינו נפטר. הנה, מה יהיה עכשיו? מי איתנו? מי ישמור עלינו? מה יהיה? יעקב מת, אבל אלוקיו לא מת. ובאמת, הנקודה הזאת, מה? זהבה מן המאוד מאוד חזקה. אתה רואה את זה הרבה הרבה פעמים, אנשים פונים על זה, שיש את הרב הזה, יש את הצדיק הזה. הצדיק הזה נפטר, מי ישמור עלינו? זה איפה אתה רואה את זה בצורה מאוד בולטת, ודווקא רואים את זה בדף היומי של היום, הגמרא בשבת. אתמול, היום, אתמול, בימים האלה. הגמרא בשבת מספרת, בדף פיחס, צדיק, שעשו עם ישראל את חטא העגל, והיה רעם כי בושש משה לרדת מן ההר. אז בא השטן ואמר להם, משה מת. טוב, מה, לא האמינו לו? הלך והראה להם מיטתו של משה, מרחפת, כאין דמות מיטתו של משה מרחפת באוויר, אז הלכו ועשו את העגל. מה, 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 מה קרה? משה רבינו היה אלוהים אחרים, שעכשיו אם הוא מת, אז צריך למנות מישהו במקומו, אלה אלוהיך ישראל. מה קרה שמשה מת? אבל הם היו כל כך, אז מסבירים את זה, נראה לי שאפילו, אבל ממש מהראשונים, אומרים שהסיבה הייתה, היו קשורים מדי למשה רבינו. אצלם כל היהדות, הכל היה, משה רבינו. אם משה רבינו נפטר, מה יהיה? אז אין כלום. כאילו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אני לא יודעים, אם משה רבינו לא מסתדר להם מכל, אז שום דבר לא הולך. כשזה מעשה, זה לא נכון. איך הגאון מוילנה אומר? כשעם ישראל הגיעו לקריאת ים סוף, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל במצרים את שפת הים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ומה זה ויאמינו במשה עבדו? אז לא שיאמינו במשה, אלא שיאמינו במשה שהוא רק עבדו של הקדוש ברוך הוא, והוא מצד עצמו לא עושה כלום. זאת אומרת, בדיוק, אבל דרך כלל יש כאלה שרוצים להבין את זה, ויאמינו בהשם משה עבדו, שיאמינו בכוחות של משה, והאמינו במשה, והאמינו בצדיק. לא, בדיוק ההפך. האמינו שאין לו שום כוח. כל מה שהוא עושה זה הקדוש ברוך הוא עושה על ידו. וזאת האמונה האמיתית, ככה צריך להסתכל על הדברים. אבל למען האמת, יש דווקא כשהרב דונלד, לפני שהוא נפטר, אז הרב משה בלוי, שהיה המזכיר שלו, העוזר שלו, מספר שזה היה ככה בשנות תפריש צדיק ב', לפני 80 שנה, יותר 81 שנה, לפני שהרב דונלד נפטר, הוא היה הולך איתו. הם ראו כבר שהוא מאוד מאוד חלש וחולה, אז הראש שאל אותו, מה יהיה? כשהרב התפטר מהעולם, מה יהיה? איך עם ישראל ישרוד? הוא אמר, תשמע, המצב הכי קשה לעם ישראל היה כשמשה רבינו נפטר. ובכל זאת עם ישראל שרד. נכון, נכון. הם ניסו להגיע, למצוא דרך לקבל השפעה. למען האמת, יש גם מדרש בפרשת, בתחילת יהושע. המדרש אומר, ומשה עבדי מת, משה מת, אבל אלוקיו קיים. זאת אומרת, לא הכל בנוי, אין, היהדות לא בנויה על איש אחד, אדם אחד. הם, איך אומרים, בית הקברות מלא באנשים שחשבו שאין להם תחליף. אבל פה, לא בהקשר הזה, אבל יש, עם ישראל קיים, עם ישראל חי, גם נחרב בית המקדש. לא, עכשיו אין סיכוי, זהו, עם ישראל נגמר. לא, הפתאום, לא סגרו, ממשיכים הלאה. גם אם המצב נראה קשה וכמעט ולא ניתן כבר לסבול אותו, בכל זאת אפשר להמשיך וממשיכים הלאה. מספרים ששאלו פה את הרבי מקוט, מה תעשה אם אתה תקום בשנת וו אלפים א', כן? העולם אמור להיות רק 6,000 שנה. יבוא היום האחרון, חפצת אלול, שנת ה' אלפים, תף, תף, קוף, צדיק, תת, עובר, הולכים לישון בלילה, וקמים בבוקר, השמש מהירה, הכל בסדר. ומה תעשה אז? תחשבו את הרבי מקוט. מה הייתה התשובה שלו? אני אקח את הטלית וילך להתפלל שחרית. אז התשובה, סלמה, אז יש לך מדרש, שלא יסדר לך. יש גמרא בסנהדרין, שהגמרא אומרת באגדתו, שכשיצה אלפי שנינה ואלמה ואחד חרו. יש לך שאלה יפה, בעזרת השם נכתוב על זה איזה מאמר, מה בבית ההסבור של הדברים. אבל דבר ראשון, מקים את הטלית והולכים להתפלל שחרית. טוב, בכל אופן, יש, זה העניין של הכוכבים. יש, אומר, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. מה זה הבאים מצרימה? אז הכתב סופר מסביר שהבאים מצרימה זה שההרגשה שלהם הייתה שהם עכשיו באים. לא שבאו מצרימה בלשון עבר, אלא הבאים מצרימה בלשון עובד. בעברית אין כל כך את הביטוי הזה, אבל בלשון הקודש זה קיים. הבאים מצרימה שהם כביכול כל הזמן באים. מה ההסבר? ההרגשה שלהם לא הייתה שהנה, אנחנו פה במצרים כבר 30 שנה, 40 שנה, אז אנחנו כבר חצי מצרי. הוא יכול להיות אפילו רוב חייו במצרים, ויכול להיות המון שנים, עשרות שנים במצרים, והוא עדיין עכשיו בא, הוא טרי, עכשיו ירד מהאונייה. אתה לא רואה עליו את הנקודה הזאת, את ההתנהגות המצרית. הוא לא מושפע ממצרים שנמצאת סביבו. הוא חי בתוך ארץ מצרים, אבל על סניף של ארץ ישראל שנפתח פה. לא להיכנס לתרבות המצרית, לא לחיות עם המצרים, לא לאהוב את מה שהם אוהבים, לא להידבק בהם. לגור בארץ, באנו להיות פה גרים, מצוינים שם, מסומנים, אנשים שונים, משמרים את התרבות ואת האווירה ואת הלשון, את השפה ואת הלבוש ואת השמות של ארץ ישראל בתוך מצרים.
כמה מקומות.
יש ארץ ישראל. זה מובא ככה, יש את זה, אני יכול לציין עכשיו שתי מקומות, והנערה מארץ ישראל, אצל נעמן, כשהיה לו צרעת, נעמן, עשר צבא של ארם, כשהיה לו צרעת, אז כתוב שהייתה שם נערה מארץ ישראל, שהייתה משרתת אצלו. ואז הנערה מארץ ישראל אמרה לו שיש שם את הנביא, והנביא יכול לרפות אותך, אז שם בפרשה עצמו מוזכר שלושה פעמים, הנערה מארץ ישראל, ויש עוד פעם, בספר שמואל, בסיפור של שאול המלך, או קצת לפני, מוזכר עוד פעם ארץ ישראל, אני לא זוכר כרגע בדיוק את הנושא, אבל יש, לפחות בפרשה היא של הנערה מארץ ישראל עם נעמן, זה מוזכר שלוש פעמים, יש עוד פעם אחת בספר שמואל בתחילתו. יש, יש, זה מופיע, בתקופת הנביאים, בתקופת המלכות בית ראשון. זה ביטוי לא, לא כל כך רגיל בתנך, נכון. של ארץ ישראל. אז זה מעניין, באמת. יש נושא מעניין. לא, השאלה היא מה באמת. יש נושא מעניין. אנחנו אומרים שעם ישראל יש נושא מעניין בפני עצמו, מה זה הלבוש הזה? אנחנו אומרים שהם שמרו על השפה. מה זאת השפה שהם שמרו? לשון הקודש. השפה המקורית שבעצם רוב העולם עזב אותה, ועם ישראל נשאר, המשפחה הזאת של אברהם, יצחק, יעקב, נשאר עם השפה הזאת, ולשון הקודש. שמות, אז זה השמות האלה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דרך אגב, הרב אלישיב, יש לו ספר דברי אגדה. איפה? במצרים? אז האמת היא שהכתב זה מחלוקת בירושלמי, שתי שיטות בירושלמי. בתקופת, אין חולק על זה שבתקופת בית ראשון, הכתב של בני ישראל היה מה שנקרא כתב רע. כתב רע, ככה זה נקרא בירושלמי. איך זה נקרא בעברית היום? לא, יסודות זה האשורי. כתב עברי עתיק. כתב עברי עתיק. איך זה נקרא היום? בירושלמי זה נקרא כתב רע. בכל אופן, הכתב הזה שנמצא על השקלים, על ה-10 שקל, תקל מאחור, איך חשם כאלה? נכון, על ה-10 שקל שיפצו אותו שיהיה יפה. חשבתי שאתה אומר משופק. משופק, לא, הוא לא... הכתב ש... נכון. עכשיו, בתקופת בית ראשון, הכל היו כותבים בכתב הזה, בכתב רעת, כתב עברי עתיק. אבל כשעם ישראל עלו מבבל, העלו ביחד איתם את הכתב אשורית, שלמה מקרא אשורית, שהוא הגיע מאשור, כתב יסדות, האשורי הוא סגנון מרובה, ומשם הגיע הכתב שלנו. למעשה יש מחלוקת בירושלמי, האם הכתב האשורית הוא בעצם הכתב העתיק, שבו ניתנו הלוחות, והלוחות היו כתובות בכתב הזה המרובה, ורק אחר כך משתקח הכתב הזה, במשך כל תקופת השופטים, הנביאים, המלכים, בית ראשון, כל השנים האלה, וכשחזרו מבבל, אז העלו איתם את הכתב הזה, אבל בעצם זה הכתב המקורי העתיק. ואם ככה, למה זה נקרא כתב אשורית? לא בגלל שזה בא מאשור, אלא שהוא המאושר שבכתבים. פשיטה שנייה, לא, שהכתב באמת, הכתב הזה הוא כתב חדש, שעזרא הסופר תיקן אותו, בגלל שהוא כתב יותר יפה, או הוא עזרא הסופר ברוב חוכמתו, לקח את הכתב האשורי והשתמש בו לכתבי הקודש. ומאז התחילו להשתמש בכתב הזה. ויש בזה באמת נושא מעניין, למה באמת הקדוש ברוך הוא גלגל שזה יהיה בצורה הזאת, הכתב הזה. הירושלמי, רק אני חייב לציין, הירושלמי שואל, אנחנו הרי יודעים שמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. אם אתה מדבר, נכון, נזכרנו את זה, אם אתה מדבר על מם וסמך שבלוחות, נכון, מאיזה כתב? כתב אשורית. אבל בכתב עברי עתיק אין שום בעיה לא עם מם ולא עם סמך. הצורות של זה, תראיית הצורות, אין בזה שום בעיה. מהם הוא, אני לא יודע איך לצייר את זה פה, אבל זה דומה ל... אין בכתב אנגלי, קיצור, כתב מחובר. טוב, בכל אופן, יש צורה שאין לי את הבעיה. אומר הירושלמי, ולמן דאמר, בכתב רעת מפני התורה. עין שבלוחות בנס היה עומד. עין שבלוחות בנס היה עומד. מה זה עין שבלוחות? אם הכתב עברי עתיק מאוד דומה למשמעות של האות. א' זה צורה שמזכיר שור, ששור נקרא אלוף. אלופינו מסובלים, אלוף. ב' כל צורה יש לה קשר למשמעות שאתה קורא לזה. ואז המילה עין היא פשוט עגולה, כמו עין של בן אדם. אז עין היא כמו האות O באנגלית, והעין שבלוחות, בנס היה עומד. עכשיו, תמיד היה קשה לי שאלה. למה לא כתוב ת' והעין שבלוחות בנס היה עומד? אם תראה את הטבלה של הכתב העברי העתיק, האות ת' ממה היא מורכבת? גם כן עיגול, ובתוכו איק. מה זה העיגול והאיק? כי ת' במקור אמור להיות עמוק יותר. ת' זה שילוב של ת' ועין. ת' בכתב עברי עתיק נכתב כ-X, ועין נכתב כ-עיגול, או, אז ת' זה שילוב של שתיהם. זה עיגול ובתוכו איק. אז אם ככה, גם ת' שבלוחות בנס היה עומד. אבל מה, הגמרא אומרת בבבא קמא דף תמך, שלא היה ת' בלוחות. ולכן הירושלמי אומר, עין שבלוחות בנס היה עומד. אך אגב, סיפור יפה, אם אנחנו, מה שאנחנו גולשים מהנושא, אבל לא נורא, סיפור יפה, היה, אנחנו אומרים, איך אומרים ת'? אנחנו בפרט האשכנזים, איבדנו את זה לגמרי, אבל בעיקרון, ובעיקרון אין אותיות כפולות בלשון הקודש. אתם יודעים, יש כף וקוף, קוף וכף, שתיהם אותו דבר. יש, אני יודע מה, סין ותמך, עין, טוב, עין, היי, א', יש הרבה טעויות. אבל מה שמאוד מעניין זה קוף, מה ההבדל בין קוף לכף? קוף זה עמוק יותר, זה קוף. וכף זה יותר חיצוני. קוף יותר גרוני וכף יותר חיצוני. יש, אבל אותו דבר גם תת. פרט, אמור להיות תת עמוק וגרוני, והתף יותר חיצוני. סיפור מאוד מעניין, הרב עובדיה יוסף היה בשעתו דיין בפתח תקווה, ולמוד בשנות התשי"ד, ואחרי הוא הגיע ממצרים, הוא היה רב בקהיר, ממש בשנות תחום המדינה, תשי"ח, ואז ישב שם בכלא, גירשו אותו משם, הגיע פה לארץ ישראל, והיה דיין בפתח תקווה, יחד עם שלושה דיינים, שניים מהם אשכנזים, שגם כן הגיעו מליטא, מפולניה, ואלה, והוא היה העיראקי. עכשיו הגיע להם גט, שהיה כתוב שם שם האישה, ויקטוריה. איך אותו דיין כתב ויקטוריה? וו, יוד, חף, תף וו, ריש יוד, היי. ויקטוריה. אז הדיינים רצו לפסול את הגט, כי ויקטוריה, איך כותבים? וו, יוד, קוף, תת וו, ריש יוד, היי, נכון? לא עם כף וטף, טעות. טוב, אז אמר הרב עובדיה, אני הסתכלתי, מי חתום על הגט? ראיתי שרבי יעקב מוצפי. רבי יעקב מוצפי היה מגדולי חכמי בבל, היה רב בעיראק, ואחר כך עלה לארץ, הוא היה רב של העדה החרדית. ורבדה החרדית הספרדית, היה רב העדה החרדית. הוא אומר, אז עליתי אליו. אמרתי להם, אתם לא יודעים לקרוא. הוא אומר, עליתי אליו לרב מוצפי. שאלתי אותו, הרב, למה כתבת ויקטוריה עם חף וטף? ולא עם קובטת, מה, כי זה השם שלה. מה, לא קוראים לה ויקטוריה, אלא ויקטוריה. אצלו, כשהוא היה קורא בעברה הנכונה, אז קוף וקו זה שתי אותיות, תת ותו זה שתי אותיות, וויקטוריה נאמר עם כף ותו. ובכלל לא נאמר עם קוף ותת, הוא לא הבין לך מה רוצים ממנו. מה פתאום נכתוב עם קוף ותת, בכלל לא אומרים את זה כך. אבל זה באמת, למעשה, סתם סוגריים, להלכה, היום כותבים קובטך. גט שנכתב בבבל, איפה שכולם היו מדברים ככה, אז באמת הוא קשר. הוא קשר גם היום, גם אם כותבו עם חוותה. אבל היום כותבים הפך. אבל זה סתם סיפור יפה. טוב, נחזור לענייננו. טוב, אז זה אומר, הבאים מצרים, מה זה הבאים מצרים? הם שמרו על הלשון, שמרו על לשון הקודש, שמרו על הלבוש. אז אומרים, מה היה הלבוש שלהם? אז יש כל מיני השערות. יש כאלה שרוצים לטעון שזה הלבוש הערבי, שהבדואים לובשים, הג'לביה, זה הלבוש העתיק. התימנים אומרים שזה הלבוש שהם לובשים. זה הלבוש שאברהם אבינו לבש. יש את החסידים שלובשים את המפוספס, הקפטן, אז הם אומרים שהאדמור ברר ויצא לו שזה היה לבוש של לבש אברהם אבינו. יש כל מיני, זה הגיוני, רק השאלה היא מה בדיוק. הם שאלו פעם את האדמור מכות, מה אברהם אבינו לבש? אז הוא אמר להם, אברהם אבינו מסתכל מה כולם לובשים ולבש ההפך. בסופו של דבר, אם ניקח את הגישה, מה זה הלבוש היהודי? זה מה שהיה לבוש היהודי. אם זה היה בתימן, אם במרוקו, אם כל מקום בעולם. לקחו משהו שהגויים לובשים, לבשו פחות או יותר את אותם זדים, אבל משהו שונה. להיות בולטים בלבוש, בדיוק. ובאמת, קוראים את הספר של תימן, זה היה מאוד מאוד דומה הלבוש של יהודים וגויים. אבל יכולת להבדיל. זה היה יותר רחב, זה היה צורה אחרת, דגם אחר. להיות שונים מהגויים. שיהודי יהיה מצוין, להיות שונה בלבוש. טוב, אז הם שמרו, אבל זה היה בעיקר בשבטים. הבאים מצרימה, שהם לא הושפעו בכלום. הם כל הזמן באו עכשיו. תמיד תמיד הם היו חדשים שם. אחר 40 שנה אחרי שהוא בא, הוא עוד לא יודע לדבר אנגלית. אמרו, הוא לא פה, הוא גר בכלל בארץ ישראל, אבל מה לעשות שיש איזו רצועה מארץ ישראל נמשכה לתוך מצרים. זה היה הכל בדור הראשון, בשבטים בעצמם. אבל מה קרה בדורות הבאים? שבטים עלי הארץ אותם. הם התחילו לצאת מהגטו, לצאת מהרצועה הקטנה הזאת, הגטו מרצון, ולהתפשט, להיכנס לכל מצרים, להיות בכל מקום. ואז התחיל השיעבוד והבעיה. למה? אומר המהר"ל דיסקין, שעם ישראל נגזר כגר יהיה זרעך בארץ לא להם. אם הם יסתובבו בארץ לא להם, אז יהיה גר יהיה זרעך, ועבדום ועינו אותם. אם הם ישמרו על עצמם להיות רק באזור שלהם ולא לצאת משם, אז הם יהיו שמורים. הם גם לא יסבלו מהגויים. ואת הנקודה הזאת מעריכים בה משך חוכמה והבית הלוי, ומש, המון המון המפרשים עומדים על הנקודה הזאת, שככל שהיהודים מנסים יותר להתקרב לגויים, ולמצוא חן בעיניהם, ולהתייפות בעיניהם, זה מה שגורם עוד יותר את השנאה. ויש אמרה נפלאה של הבית הלוי שהוא מסביר, לפי הפסוק בירמיהו. ירמיהו, בפרק ד' פסוק ל', אומר, ואת שדוד, ואת שדוד, מה תעשי? כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, לשב תתייפי, מעשו בך עוגבים, נפשך יבקשו. אומר משל למה הדבר דומה. עם ישראל היא אדם, ראובן, שונא את שמעון שנאה אטומה. באים אליו ושואלים אותו, למה אתה שונא אותו? אם הוא אומר סיבה, הוא אומר, תראו, הבן אדם לא מנומס. טוב, אפשר ללמד אותו נימוסים, וזה, הנה, נגברה הבעיה, פתרנו את הבעיה, מהיום הוא לא שונא אותו. אבל לפעמים, שואל אותו, למה אתה שונא אותו? הוא שונא אותו בלי סיבה. עכשיו, מה, כבר, הוא לא ידע להגיד מה, אני שונא אותו סתם. הוא אומר, מה, אני שונא אותו כי הוא לא מלומד. טוב, אני אקח את הבן אדם, תכניס אותו לאוניברסיטה, תלמד אותו, הוא יהיה מלומד גדול, הוא ידע הכל. נו, עכשיו השנאה תעבור? לא, זה רק תראו. השנאה, לא רק שהיא תישאר אותו דבר, היא תגבר. עד עכשיו הוא שנא מישהו שלא מלומד, ועכשיו הוא שנא מישהו שהוא עוד מלומד. אז מה? הוא יגיד, אין לו כסף. אז האדם ילך וייתן לו כסף, יהיה לו הרבה כסף עכשיו. מה עכשיו שיהיה לו זה, שחסר לו זה, אין לו... אלף תירוצים. ברגע שכל התירוצים האלה יתגשמו ויהיה לו את כל הדברים האלה, השנאה תגבר הרבה יותר. מקודם הוא שנא מישהו עני, חלש ומתכן וטיפש. עכשיו הוא שנא מישהו חכם, עשיר, גיבור וחזק. השנאה הרבה יותר גדולה. מה הבעיה פה בעצם? כי השנאה היא לא בגלל פרט, השנאה היא בעצם, ולכן כל פתרון חיצוני לא יעזור, זה רק קוסמטי. אומר, את שדוד, עם ישראל, אתם שנואים, מה תעשי? מה את יכולה לעשות? כי תלבשי שני, האם תלבשי בגדים יפים? כי תעדי עדי זהב, אם תלבשי עדי זהב, שרשרת מזהב, כי תקראי בפוך עינייך, אם תתפרי, תתבעי את העיניים בצבע בפוך, לשב תתייפי, זה לא יעזור כל ההתייפות הזאת. מעשו בך עוגבים, נפשך יבקשו, הם שונאים אותך בנפש. השנאה היא נפשית, השנאה היא בעצם פנימית. כל ההתייפות החיצונית לא תעזור שום דבר, היא רק תגביר את השנאה יותר. זה אומר, זה השנאה של בבטן עקב את יעקב. כשעשיו שונא ליעקב, זה שנאה שעוד הייתה בבטן. מה היה שם? מה הוא לקח ממנו? יש את כל מה שהוא צריך. מה יעקב לקח מעשיו בבטן? אבל כבר שם בבטן עקב את יעקב. כבר שם השנאה, השנאה היא שנאה שורשית, פנימית בעצם. שום פתרון חיצוני לא יעזור. ולכן בעצם העצה שרק תהיו בארץ שלכם. תהיו בארץ להם. תהיו לבד, אל תתערבו בגויים. אל תסתובבו לא להיות בתוכם ולא. הכתב סופר אומר שזה גם כאן בפסוק, ואי כל נפש יוצאי ירך יעקב, 70 נפש. 70 נפש. אז רשי הרי זה בראשית, פרק מזב, פסוק חבב, אומר שעם ישראל יורדים למצרים, שם כתוב גם כן שירדו ב-70 נפש, אומר שם רשי, מה זה 70 נפש? שאצל עשיו כתוב כל נפשות ביתו, נפשות בלשון רבים, ואצל יעקב כתוב נפש בלשון יחיד. אומר רשי, מה ההבדל? כי אצל עם ישראל כולם עובדים לכל אחד, ואצל עשיו יש אלילים רבים, כל אחד עובד לעבודה זרה אחרת. אומר גם זה רשי כותב בראשית, אומר הכתב סופר, זה הכוונה גם כאן. התורה באה להשמיע לנו שלא רק שהם ירדו למצרים, הם היו כולם מאוחדים ועובדים לכל אחד, אלא גם כשהם נפטרו בפטירתם, כל נפש יוצא ירח יעקב, 70 נפש ולא נפשות. גם כאן הם היו באותה דרגה שכולם עובדים לכל אחד. השם יעזור שנזכה באמת כולנו להיגאל כמו גאולה ראשונה, כך גם גאולה אחרונה, במרב ימינו אמן. אביך אני אבנה קשה, אם רוצה לשבור את הכל ישראל, יפיק לחברו להם תראו מצווי, שנאמר, אביך רבי שמעת, תראה גדל תראו וידיר. תודה רבה.